שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף צדיק ז', אנחנו מתחילים בשורה העליונה. לאחר שהביאה הגמרא בעמוד הקודם, שרב פסק, הלכה כרבי מאיר שאמר במשנתנו, שאדם שגזל עבד והוא הזקין, הוא יכול לומר לנגזל, הרי שלך לפניך. שואלת על כך הגמרא, ומי אמר רב שעבדה כמקרקע אדמי? שעבד לא נגזל, אלא שדנים עליו כקרקע? והאמר רב דניאל ברב קטינה, שאמר רב, התוקף בעבדו של חברו ועשה בו מלאכה פטור. שאדם שתקף, גזל את עבדו הכנעני של חברו, הוא יהיה פטור מלשלם לו על המלאכה שהוא עשה בו. הוא מדייק את הגמרא. ואיסא על כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר שרב סובר שעבדה כמקרקע אדמי, שעבד ניתון כקרקע וממילא הוא לא נגזל, אז אם כך, עמי פטור. מדוע הגזלן יהיה פטור מלשלם על השימוש שהוא עשה בעבד? והרי ברשות הדמריקאי, אם עבד הוא כקרקעות, אז הוא לא נגזל. אז לאורך כל השימוש הוא עמד ברשות אדוניו הראשון, ועל כן הנגזל צריך לשלם דמי שכירות. מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר? שלא בשעת מלאכה. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים. או שהוא לקח את העבד בשעה שאין העבד רגיל לעשות מלאכה, או שאין עכשיו לבעליו מלאכה לעשות. כך או כך, זה נהנה וזה אין חסרו, ולכן פטור הגזלן מלשלם את דמי השכירות. והוכחה לפירוש הזה, כי הדשלח לי רבי אבא למרי ברמר. ביי מיני, תשאל בבקשה מרבונה את השאלה הבאה, אדם הדר בחצר חברו שלא מדעתו. והגמרא בדף חפה א' מעמידה שמדובר בחצר שלא מיועדת לסחירות. האם צריך להעלות לו שכר על כך או אין צריך להעלות לו שכר על כך? ושלחו לי לרבי אבא את התשובה הבאה שאינו צריך להעלות לו שכר. מפני שהדין שזה נהנה וזה אין חסר, פטור מלשלם. מקשה הגמרא, הכי אשתה, מה אתה משווה בין שני המקרים? ביש למה אתה... במקרה של הדר בחצר חברו שלא מדעתו, נוח לי להבין את הדין הזה, בין למאן דאמר, בית המית ויאתי, שזה הדר בתוך הבית, גורם הנאה לבית בזה שהוא מיושב בדיורין, שעל ידי כך אין הבית חרב, לפי שמי שגר בתוכה, מטפל בהחזקה השוטפת של הבית. וזה ניחא ליה לבעל הבית, ובין למאן דאמר, על סמך הפסוק, ושעיה יוקת שער, שיש שד ושמו שעיה, שהוא מחטט שערים, וכותלי בית שאין אדם גר בתוכה. והיות שאותו אדם גר שם, לכם ניחלה לבעל הבית שהוא גר שם. אלא הכה. אבל כאן, כאשר אדם תקף את עבדו של חברו, מי ניחלה לבעל העבד דניק חושב די? שהגזלן מכחיש את עבדו על ידי המלאכן שהוא נותן לו? ולכן זה לא דומה למקרה של הדר בחצר חברו שלא מדעתו. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, הכנה מניחלה, גם כאן, בתוקף עבדו של חברו, נוח לבעל העבד שהגזלן נותן לעבדו עבודה, כדי דלא ליסטרי העבדי, שלא ילמד העבד דרכי הבטלה. ואגב כך, מביאה הגמרא סיפור. בי, בביתו של רב יוסף בר חמה, הבוטה כפעבדי דאינשי, דמסיק באוזוזי. היו מחזיקים בכוח בעבדים כנעניים של אנשים, שרב יוסף הלווה להם כסף והם לא החזירו. כירבון להחזר ההלוואה, ובינתיים ועבדי בו מלאכה. היו משתמשים בעבדים לצורך מלאכה, ולא משלמים לבעלי העבדים על כך. אמר לה, הקשה על כך, ומסורת השס במקום מתקן, שצריך לומר רבה באלף, שהוא רבה שמוזכר בדרך כלל כבר הפלוגתא של הבעיה, והוא היה ברי בנו של רב יוסף בר חמה, והוא שאל את אביו, מה איתה מעביד מר הכי? אבי מורי, כיצד אתה עושה כך שאתה משתמש בעבדים ולא משלם דמי שכירות לבעלים שלהם? אמר לאביו רב יוסף שאני מסתמך על דאמר רב נחמן, עבדה נהום קרסי לא שווה. עבד, אפילו את הלחם שהוא אוכל ומכניס לקרס שלו, הוא לא שווה. וממילא, ביום שאני עושה מלאכה בעבד ואני נותן לו מזונות, אני לא גורם הפסד לאדון, אלא להפך, אני אפילו עושה לו טובה. אמר לי, שאל אותו רבה, אי מה תאמר, שמה דאמר רב נחמן זה דווקא כגון דרו, שזה היה השם של עבדי דרב נחמן, דמרקיד בי קובי, שהוא היה עבד ליצן, ואת מזונותיו הוא היה משיג על ידי שהיה מרקד בחנויות לשתות יין. ולכן רב נחמן אמר שהוא לא שווה אפילו את לחם מאכלו, שהרי רב נחמן היה צריך להשלים לו את האוכל. אבל לא זה המצב בשאר העבדים, שכולו עבדי מעבד עבדי. הם כן עובדים עבודה ששווה לאדונים שלהם, ולכן אתה צריך לשלם להם על כך. אמר לי רב יוסף לרב הבנו, אנא כרב דניאל סבירה לי, דאמר רב דניאל בא רב קטינה שאמר רב, התוקף בעבדו של חברו ועשה בו מלאכה פטור. אלמה, תאמר על פי דברים אלו, שניחלה לאדון של העבד, דלא ליסטרי עבדי, שאני אתן לעבד מלאכה ואזון אותו, ועל ידי כך לא ילמד העבד דרכי הבטלה. אמר לרב על רב יוסף אביו, אני מילי דברים אלו שנאמרו בשם רב, זה רק היכה דלא מסיק באוזוזי, שמי שמשתמש בעבד לא במקביל הלווה מאות לאדון של העבד, אבל מר כבודו, כיוון דמסיק באוזוזי, כיוון שבמקביל אתה הלוות על האדון של העבד מאות, מיך זה כריבית? דאמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן, שאף על פי שאמרו הדר בחצר חברו שלו מדעתו, אין צריך להעלות לו שכר, שהרי זה נהנה וזה לא חסר, אבל במקרה שהלווה הוא בדר בחצר חברו, כן צריך להעלות לו שכר, מפני שזה נראה כריבית. אמר לו רב יוסף לרב אבנו, אני מקבל את דבריך והדרי בי, אני חוזר בי ולא אמשיך לנהוג כך. ומביאה הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים. אדם התוקף ספינתו של חברו ועשה במלאכה. הגיע לנמל עם סחורה, הכניס אותה לספינתו של חברו, שט למקום כלשהו, מכר את הסחורה והחזיר את הספינה לחברו. אמר רב, רצה החבר סחרה נוטל, רצה החבר פחתה נוטל. מסביר רשי, שהחבר יכול להחליט האם להתייחס לגזלן הזה כגזלן או כסוחר, שאם היא נשברה או נתקלקלה ודמי הפחת יתרים על שכר הסחירות, הוא רשאי ליטול ממנו דמי פחתה, כדין גזלן שמחזיר את החפץ שהוא נטל וצריך לשלם את הפחת. ושמואל לעומת זאת אמר, אינו נוטל אלא פחתה בלבד, שהוא נחשב כגזלן ולכן הוא משלם את הבלי, אבל הוא לא נחשב כסוחר. אמר רב פאפה, לא פליגי, לא נחלקו רב ושמואל, דאבידה לאגרה, דלא אבידה לאגרה. רב דיבר על מציאות שהספינה הזאת מיועדת לסחירות, ולכן כאשר אותו אדם ירד לתוכה, הוא כנראה עשה את זה על דעת זה שהוא סוחר את הספינה. ולכן אנחנו לא מתייחסים אליו בתורת גזלן, והוא נותן את סחרה בעל כורחו, אבל רק במידה והסחירות הם יותר מדמי הבלי. ושמואל לעומת זאת דיבר על מציאות שהספינה לא מיועדת לסחירות, ולכן הוא לא משלם את דמי סחירות הספינה, אלא רק את הבלי. והיא באה תאימה, ואם תרצה תאמר, שניהם דיברו במקרה שהספינה דאבידה לאגרה, שהיא מיועדת לסחירות. ועדיין אין ביניהם מחלוקת, מפני שרב דיבר הדנחית לידעת הדאגרה, שהוא החזיק בספינה על מנת לשלם את דמי הסחירות, שבמקרה כזה רצה הבעלים נוטל את סחרה, ואם הבלי יתר על סחרה, אז רשאי הבעלים לקחת ממנו את דמי הבלי, שהרי הוא לקח ממנו בסופו של דבר את הספינה ללא רשות, ולכן הוא גזלן. ושמואל לעומת זו דיבר על מקרה דנחית לידעת הדגזלנותה, שמראש הוא ירד לספינה כגזלן, ובמקרה כזה, אפילו אם הסחירות גדולה מהבלי, הוא לא נותן לו את הסחירות, אלא את הבלי בלבד, שהרי כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. ציטוט מהמשנה, גזל מטבע ונסדק וכו'. הוא מביא על כך הגמרא מחלוקת המוראים. אמר אבונה, נסדק, הכוונה לנסדק ממש, שרואים בעיניים את השינוי לרעה שהיה בחפץ, אבל נפסל, הכוונה שפסלתו מלכות. מסביר רש"י שהמלך ציווה שלא יצא המטבע הזה לא במדינה זו ולא במדינה אחרת. כך שלמטבע אין יותר תוקף חוקי, וכיוון שזה לא שינוי שניכר בגוף המטבע, רשאי הגזלן להחזיר אותו לנגזל ולומר לו, הרי שלך לפניך. ורב יהודה לעומת זאת אמר, פסלתו מלכות נעמי, גם המקרה הזה, היינו נסדק שאמרה המשנה, ונקרא את רש"י על פי התיקון במסורת הש"ס, שלמרות שלא רואים את הנזק בעיניים, בכל זאת, כיוון שזה נזק ניכר, שלא ניתן להוציא ולהשתמש לגמרי במטבע, אז זה נחשב לאיזה גמור, וקנה הגזלן את המטבע, ולכן הוא משלם כשעת הגזלה. אלא אם כך, היחידמי, על איזה מציאות אמרה המשנה שמטבע נפסל? מסביר רב יהודה שפסלתו מדינה זו ויוצא במדינה אחרת. מסביר רש"י שמדובר על הנחיה מקומית שבני מדינה זו פסלו הוא מעצמן, אבל המטבע עדיין יוצא במדינה אחרת שם משתמשים בו, ויכול הגזלן לומר לנגזל, לך להוציאו שם. זה מזכיר את המצב בעשורים הראשונים לקיום מדינת ישראל, שאז יתרות מטבע החוץ של המדינה היו מצומצמות, ולכן הוטלו הגבלות חמורות על החזקת מטבע החוץ בידי תושבי ישראל. ובין השאר אסר החוק על תושב ישראל להחזיק חשבון בנק במדינה זרה או מטבע חוץ בסכום של יותר מ-450 דולר. הגבלה זו לא חלה על אזרחי ישראל המתגוררים בחו"ל. כך שבאותה תקופה היה אסור להחזיק דולרים מעבר לסכום מסוים. באותו זמן הייתה פרשת חשבון הדולרים, שבמסגרתה נחשפה עבירה על הוראות הפיקוח על מטבע בידי ראש הממשלה דאז, יצחק רבין ואשתו זל, לאה רבין, דבר שהוביל לפרישתו של רבין מהמועמדות לראשות הממשלה מטעם המערך בשנת 1977. אמר לי, הקשר רב חיסדא לרב הונא, לדידך לשיטתך דאמרת, שנפסל מטבע זה כולל גם כאשר פסלתו מלכות, שזה שינוי שלא ניכר בגוף המטבע, הרי אמרה המשנה, פירות והרכיבו, או יין והחמיץ, שהמציאות של יין והחמיץ דחי פסלתו מלכות דמי, ומקביל למטבע שפסלה אותו המלכות, שהרי ההזק לא ניכר על ידי שמסתכלים על היין, וקטני וכתבה המשנה שעדין, שמשלם כי שאתה גזלה. אמר לרב הונא לרב חיסדא, הטעם שם לגבי יין והחמיץ, זה כן נחשב לשינוי הניכר, שהרי נשתנה טעמו של היין וריחו של היין, מה שאין כן הכה. כאן במטבע שפסלתו מלכות לא נשתנה המטבע. וממשיכה הגמרא ונקרא לפי גרסת מסורת הש"ס, אמר לי רבא לרב יהודה את השאלה הבאה. במסורת הש"ס מתקן שצריך לומר רבא בה' ולא רבא באלף, שהרי בגמרא בקידוש שנכתב שמשמת רב יהודה רק אז נולד רבא. ולכן בהכרח שאת השאלה שאל רבא. לדידך לשיטתך דאמרת, שמטבע שפסלתו מלכות וההזק לא ניכר בו באופן פיזי, נמי היינו נסדק, גם זה נכלל במה שאמרה המשנה מטבע שנסדק, הרי המשנה הזכירה גם מקרה של תרומה ונתמת. דחי פסלתו מלכות דמי, שההזק לא ניכר ולכן זה זהה, למטבע שפסלתו מלכות שגם שם ההזק אינו ניכר, וקטני ואמרה המשנה שבמקרה כזה, אומר לו הגזלן לנגזל הרי שלך לפניך. ולשיטתך שאמרת שזה נכלל במטבע שנסדק, צריך הגזלן לשלם כי שאת גזלה. אמר לי, ענה לו רב יהודה, הטעם שם לגבי תרומה לא מנקר הזקה, הזקה תומה לא ניכר, שהרי לא נשתנה מראיתה משאר החיטים. מה שאין כן הכה, מנקר הזקה. במטבע שיצא מהמחזור לעומת זאת, ההזק ניכר, כי אין צורה של מטבע זאת דומה לצורה של שאר המטבעות שיוצאים עכשיו. ובשעה שגזל ממנו את המטבע, היו כל צורות המדינה שוות לה. ואם עד עכשיו דנו באדם שגזל מטבע ופסלתו מלכות, מביאה עכשיו הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים לגבי אדם המלווה את חברו על המטבע ונפסלה המטבע. שאדם ילווה לחברו סכום כסף על מנת שיחזיר לו את ההלוואה לאחר הזמן. ובשעה שהוא בא להחזיר לו את ההלוואה, נפסלה, יצאה מהמחזור, אותה מטבע שבו הם קבעו שהוא יחזיר לו את ההלוואה. במקרה כזה, רב אמר, הפכנו דף שהוא נותן לו מטבע יוצא באותה שעה. דהיינו, בשעת הפיראון, שהרי הוא קיבל עליו לתת לו מטבע, והמטבע הישנה שיצאה מהמחזור כבר לא נחשבת למטבע. ומאיר רש"י שזה דווקא אם הוא ילווה לו סחורה ולא מטבעות, אבל אם הוא ילווה לו מטבעות, אז יכול הלווה להחזיר את ההלוואה באותו סוג מטבעות שהוא לווה ממנו. ושמואל לעומת זאת אמר, שהוא יכול להחזיר לו את ההלוואה במאות הישנות ולומר לו לך הוציאו במישן, שבאותה מדינה מרוחקת משתמשים עדיין במטבע הזו. ואמר על כך רב נחמן, מסתברא מילתא דשמואל, מסתבר ששמואל אמר את דבריו במקרה דאית לי אורחא למיזה למישן, שהמלווה גם ככה צריך ללכת למישן ושם הוא יוכל להשתמש באותה מאות. אבל אם לית לי אורחא, אבל אם אין לו דרך להגיע למישן, מסתבר שבמקרה כזה לא אמר שמואל שיכול הלווה לומר למלווה לך הוציאו במישן. אי תווי הקשר רבא לרב נחמן, שאומר את התוספתא במסכת מעשר שני, אין מחללים על המאות שאינם יוצאות. מעשר שני מפרישים יבולים שגדלו בשנים א' ב' ד' די משנות השמיטה, וצריך לאכול את זה בתערה בירושלים בזמן שבית המקדש היה קיים. ואמרה התורה שניתן לחלל את המעשר השני ולהעלות את הכסף לירושלים. ואומרת המשנה במסכת מעשר שני, אין מחללים מעשר שני על אסימון ולא על המטבע שאינו יוצא ולא על המאות שאינן ברשותו. מפני שבתורה נאמר, וצרתה הכסף בידיך, אז דווקא על כסף שיש עליו צורה ולא אסימון, וכן כתוב, ונתתה הכסף בכל אשר תאווה נפשך. ומזה לומדים שלא יכולים לחלל את המעשר שני על מטבע שאינו יוצא, שהרי אינו יכול לקנות ממנו מה שהוא רוצה. וגם לא על המאות שאינן ברשותו, כגון שנפל הארנק לים הגדול, שאז אינו יכול לפדות מעשר שני על מאות שבתוכו, שהוא צריך לזכור מי ששט על פני המים כדי להוציא את הארנק. ומאותו טעם אמרה התוספתא, שלא מחללים מאות מעשר שני על מאות שאין יוצאות כלל בירושלים, כי זה לא נקרא כסף צורה. ומבאר את התוספתא כיצד, אם היו לו מאות כוזביות ירושלמיות, הוא מביא על כך רשי שני פירושים. פירוש ראשון, שמדובר במטבע של בן קוזיבה, דהיינו מטבעות שבר כוכבה הטביע בירושלים. ועל פי זה צריך לקרוא את התוספתא, מטבעות כוזביות ירושלמיות או של מלכים הראשונים, ששני סוגי מטבעות אלו אינם שמישים כלל. פירוש שני מביא רשי, שכוזביות הכוונה מטבע שהוצא בעיר כזיב, ועל פי זה צריך לקרוא את התוספתא, מטבעות כוזביות או מטבעות ירושלמיות או מטבעות של מלכים הראשונים, שהמכנה המשותף של שלושתם שלא ניתן להשתמש בהם כלל, ועל כן הדין שאין מחללים עליהם מעשר שני. עד לכאן לשון התוספתא, ודייק רבה, האם יש מטבעות של אחרונים, דומיה דראשונים, זאת אומרת, מסביר רש"י, מטבעות של מלכים אחרונים, שכבר לא יוצאים באותה מדינה, אבל כן יוצאים במדינה אחרת, ולכן בזה הם דומים למטבעות הראשונים, שגם הם לא יוצאים כאן במקומו של בעל הבית שנפסלו בכאן, הדין שמחללים עליהם מעשר שני, ואף על גב, שאין רגילות ללכת לאותו מקום שיוצאים שם המטבעות, שהרי בירושלים צריך ללך ולהוציאן. אז אם כך, קשה על רב נחמן שהסביר בשיטת שמואל, שיכול המלווה לומר למלווה לך הוציאו במשן, רק במקרה שהמלווה אכן הולך למשן, אבל לא במקרה שהוא לא הולך לשם.
אמר לי, ענה רב נחמן לרבה, אחא במאי עסקינן, כאן בתוספתא באיזה מציאות מדובר, כשאין מלכויות מקפידות זו על זו. ולכן מטבעות של מלכים אחרונים, שמבחינה מסוימת הם דומים למטבעות של המלכים הראשונים, בכך שלא ניתן להשתמש בהם במדינה הזו, אבל כן במדינה אחרת, ולכן יש למטבעות כאלו תוקף. אבל שמואל לעומת זו דיבר על מציאות שמלכויות מקפידות זו על זו, ולכן בהכרח הלווה לא יכול לומר למלווה לך הוציאו במשן, אלא אם כן המלווה אכן עומד להגיע למשן. מה כשהגמרא, אלא לדבריך, כי אמר שמואל שהלווה יכול לומר למלווה לך הוציאו במשן, זה כשמלכויות מקפידות זו על זו. אז אם כך, שאלה טכנית, איך היא מעצים ממת אלו? איך הוא יוכל להעביר את המטבעות ממלכות אחת למלכות השנייה, שהרי כאשר הוא יגיע למחס, בני מדינה זו יבדקו אותו, ימצאו את המאות ויחרימו אותם, ועל ידי כך יגרמו לו להפסד. מתרצת הגמרא ששמואל דיבר על מציאות דממתלה על ידי הדחק, שהמלווה יוכל להביא לשם את המטבעות, אבל רק בדוחק, כי מדובר על מציאות דלא בחשי, שאין בני המדינה מקפידים כל כך שהם יהיו בודקים, בוחשים ומחפשים על דבר זה. אבל ואם אשכחי קפדי, אם הם כן מוצאים מטבעות של המדינה השנייה הם מקפידים, ולכן אמר רב נחמן, שבהכרח שמואל אמר את דבריו, שהלווה יכול לומר למלווה, לך הוציאו במשן, רק במידה, והמלווה גם ככה נצרח ללך שם, שאז הוא יכול לקבל את המטבעות ויוציא אותם לשם בסחורה. אבל אם הוא לא נצרח ללך שם, אז הואיל ואין יכול להראותם בכאן בפרסיה לבני מישן הבאים כאן, שהרי בני המדינה הנוכחית מקפידים על כך, אז אם הוא רוצה, הוא יכול לסרב ולא לקבל אותה מהלווה. וממשיכה הגמרא ומביאה תשמע בו שמע קושייה על שמואל מהברייתא הבאה, שאומרת הברייתא, אין מחללים מעשר שני על מעות של כאן ואין בבבל. מסביר רש"י, אין מחללים מעשר שני על מעות של כאן, דהיינו מעות של ירושלים, כאשר המעות והבעלים נמצאים בבבל, הועיל ולא ניתן להוציא אותם מיד במקום שהם שם. והסיבה לדבר, מפני שכתוב בפסוק וצרת הכסף בידיך, ומזה לומדים שהכסף צריך להיות מצוי בידך, וזה לא מתקיים במאות ארץ ישראל שנמצאות בבבל. וכך גם במקרה ההפוך ושל בבל והם כאן, שאדם לא יכול לחלל את המעשר שני על מאות של בבל כאשר הוא נמצא בכאן, דהיינו בירושלים. ומאיר רש"י שזה לא משלן לנו איכן נמצאים פירות המעשר השני, שהרי בכל מקום שנמצאים הוא יכול לחללן, ובלבד שהם יהיו חוץ לירושלים. מה שאין כן, כאשר יש לאדם מאות של בבל והן בבבל, אז מחללים עליהם את המעשר השני. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, קטני מיד, מזה שאמרה הברייתא שאין מחללים על מאות של כאן והן בבבל, קשה על שמואל, שהרי מהברייתא משמע שאנחנו לא מתייחסים למאות של ארץ ישראל כמטבעות כאשר הם נמצאים בבבל, אף על גב, בסופו של האדם למייסק לאטם, שסופו לעלות לשם לארץ ישראל ולהוציא את המאות הללו בירושלים, וזה מקביל לאדם שמקבל מאות של מישן במדינה אחרת, והוא צפוי ללכת למישן בשלב כלשהו, שלפי הברייתא משמע שלא ניתן לקרוא למאות הללו מאות היוצאות, דהיינו אין להם חשיבות של מטבע, ושמואל לעומת זאת אמר שבמקרה כזה הלווה יכול לומר למלווה לא חוציאו במישן, זאת אומרת שיש להם תורת מטבע. מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר? כשמלכויות מקפידות זו על זו יותר מדי, דבח שיהיו בדקי, והן בודקות היטב את כל הנכנסים והיוצאים, ולכן אין חשיבות למטבע של בבל במלכות ירושלים, כי היא מקפדת ובוחשת אחריה הרבה, וממילא לא ניתן להשתמש בה במלכות ירושלים. איך אם כך מקשה הגמרא, אז מה שאמרה הברייתא של בבל והן בבבל, למאי חזו? מדוע ניתן לחלל בהם מעשר שני? הרי אם מדובר שהמלכויות מקפידות זו על זה יותר מדי, כלל לא ניתן להביא אותם לירושלים. מתרצת הגמרא שאכן את המטבעות לא ניתן להביא לירושלים, אבל חזו ראויות המטבעות, דזבין באו בהמה, ומסיק ואותה ניתן להעלות לירושלים. ממשיכה הגמרא ומקשה והתניא, והרי יש ברייתא אחרת שאומרת, התקינו שיהיו כל המעות יוצאות בירושלים מפני כך. ואם כן שניתן להוציא כל סוג שמטבע בירושלים, אז מדוע אמרה הברייתא שלא ניתן לחלל על מעות של בבל והן כאן במלכות ירושלים? ועל כך אמר רב זירא לא קשיא, אין סתירה בין שתי הברייתות. כאן בברייתא שהוזכרה האחרונה מדובר בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם, ולכן תקנו שניתן להוציא את כל המעות בירושלים, וכאן בברייתא הקודמת מדובר בזמן שיד אומות העולם תקיפה על עצמן, והם מקפידים הקפדה יתרה שלא ישתמשו במלכות ירושלים במעות של בבל. ואגב כך מביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. איזהו מטבע של ירושלים שדוד ושלמה מצד אחד וירושלים עיר הקודש מצד אחר. ואיזהו מטבע של אברהם אבינו זקן וזקנה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחר. ואומר תוספות שבמדרש בראשית רבה דרשו על הפסוק והגדלה שמך שיצא לו לאברהם מוניטין בעולם. ומהו מוניטין? זקן וזקנה מכאן, בחור ובחורה מכאן. ואומר תוספות ונראה, לא שהיה בו צורת זקן וזקנה מכאן ובחור ובחורה מכאן, שהרי אסור לעשות צורת אדם, אלא כוונת הדברים שהיה כתוב מצד אחד זקן וזקנה, ומהצד האחר היה כתוב בחור ובתולה. וכך גם פירש רשי לגבי דוד ושלמה, שהיה כתוב דוד ושלמה מצד אחד, ומהצד השני היה כתוב ירושלים עיר הקודש. ומעניין לעניין באותו עניין, בא מיני שאל רב המרב חיסדה את השאלה הבאה, אדם המלווה את חברו על המטבע, שהחבר נתן לו סחורה, וקבעו שכעבור זמן מסוים, הוא ישלם לו סכום מסוים במטבע. אבל כשהגיע זמן הפיראון, השלטונות הוציאו מטבעות חדשים, והוסיפו עליו, על אותו מטבע, שבו הוא צריך לפרוע את חובו, כמות מסוימת של מתכת הכסף. מהו הדין במקרה הזה? הוא מסביר רש"י שהשאלה היא לשיטת רב שאמר, שהמלווה את חברו ונפסלה המטבע שהוא נותן לו מטבע של אותה שעה. אז נשאלת השאלה, האם הוא מחזיר לו את אותה מטבע גם במקרה שהוסיפו עליו בכמות מתכת הכסף שבו? אמר לו, ענה לו רב חיסדה, נותן לו מטבע יוצא באותה שעה. אמר לו, שאל אותו רבה, ואפילו כי נפיה? האם זה גם במקרה שהם הוסיפו מתכת כסף במטבעות החדשים בגודל של נפה? אמר לו רב חיסדה, אין, כן. אמר לו, שאל אותו רבה, אפילו כיתרתיה? האם זה הדין אפילו במקרה שכמות מתכת הכסף שהוסיפו למטבעות החדשים גדולה כמו מידה של כלי שמחזיק רוב העקב? אמר לו, ענה לו רב חיסדה, אין, כן, גם במקרה כזה. מקשה הגמרא והכזה לין פרי. הרי הפירות נמכרים יותר בזו לגבי מטבע זו, כי כמות יותר גדולה של פירות ניתן לקנות בזו המטבע, ואז נמצא שזה שנתן את הסחורה, מסתכר עכשיו במטבעות בעלות כוח קנייה גדול יותר, וזה לא דומה למטבעות הראשונים שהוא אמור היה לקבל, אז אם כך יש כאן איסור ריבית. עונה על כך, אמר רבה שהיא חזינן, אנחנו בודקים, אם מחמת טיב עזיל, אם הפירות אכן הוזלו, מחמת המטבעות החדשים מנקין עלי, אז אנחנו מנקים ומחשבים את הפיראון בהתאם, שהלווה צריך לשלם מהמטבעות החדשים, כמות כסף השווה למטבעות הישנים שהוא התחייב לתת. הפכנו דף, ואם מחמת טר עזיל, אבל אם הפירות הוזלו מחמת שבאו גשמים ונמצאו רוב תבועות בעולם, כך ששאר הפירות הוזל, במקרה כזה לא מנקין עלי, לא מנקים לו מהפיראון, והוא ישלם את אותה כמות מטבעות שהוא התחייב, אבל במטבעות החדשים. מקשה על כך הגמרא, והקה שבח לעניין נסחא, הרי אם הוא בא להתיך את המטבעות ולעשות מהם גרוטאות, ואין הכוונה לגרוטאות בלשון של ימינו, אלא הכוונה לכסף ללא צורה. אז בסופו של דבר, יש בכמות הכסף שהוא יקבל יותר מכמות הכסף שהוא היה מקבל מן המטבעות הראשונים, אז אם כך, יש כאן איסור ריבית. אלא בעקבות הקושייה הזו אומרת הגמרא, כי צריך לעשות כמו שעשו דרב פאפה ורב אונה ברי בנו דרב יהושע, שהם עבדי עובדה, עשו המעשה באדם שהלווה את חברו על המטבע, ועד שהגיע זמן הפירעון, הוסיפה המלכות על המטבעות החדשים. והלכו הפאפה ורב אונה ובדקו בזוזי דאגרדמיס טייה. אצל סוחר ישמעאלי שקראו לו אגרדמיס, והיה לו גם מהמטבעות הראשוניים וגם מהמטבעות השניים, והם חישבו ומצאו עד 10 בטמניה, שבשמונה מטבעות מהסוג השני הייתה כמות כסף כמו 10 מטבעות מהסוג הראשון, והם פסקו שביחס כזה ישלם הלווה למלווה 8 מטבעות חדשים. זאת אומרת, כמות הכסף בשמונה מטבעות חדשים וגדולים הייתה שווה לכמות הכסף שהייתה ב10 מטבעות ישנים. ומכאן למדה הגמרא שאם היחס בין המטבע החדש למטבע הישן הוא 25% ומעלה, אז מתחשבים בהפרש הזה, ולכן הם פסקו שהוא ישלם לו 8 מטבעות חדשים. אבל כאשר היחס קטן יותר, לדוגמה ששמונה מטבעות חדשים היו שווים רק 9 מטבעות ישנים, במקרה כזה ההפרש הוא זניח, והדין שיפרע את חובו במטבעות החדשים, בלי להתאים את התשלום לשווי המטבעות הישנים. עד לכאן דף צדיק זין. למעוניינים בהרחבה, הגמרא הזכירה מעות כוזביות ירושלמיות, ורשי בפירושו הראשון אמר שמדובר על מטבע של בן כוזיבה שהיה המטבע ירושלמי. במטבעות בר כוכבה ניתן ביטוי אז לשאיפותיו הלאומיות של בר כוכבה. מרבית המטבעות מזכירים את ירושלים, בית המקדש וכליו תופסים מקום מרכזי בקרב הדגמים והסמלים, בין הדגמים השכיחים כינור, נבל, חצוצרות וחזית בית המקדש. שנתיים לפני שפרץ המרד, הקים הקיסר הרומאי אדריאנוס הרשע על חורבות ירושלים, עיר נוכרית בשם איליה קפיטולינה, והוא אסר כניסת יהודים אליה. לדעת חוקרים, מאורע זה היה העילה לפריצת המרד, שכן בר כוכבא שאף לשחרר את ירושלים מיד הרומאים ולשקמה מחדש כבירת ישראל. בר כוכבא ראה את עצמו כמושיע לאומי, ואולי אף כמשיח, וככזה נשא את התואר נשיא ישראל, תואר השמור לגואל ישראל על פי נבואת הנביא יחזקאל. כל מטבעות בר כוכבא כתובים בכתב דעת, שהוא הכתב העברי הקדום שהיה בשימוש בימי בית ראשון. מטבעות אלו נועדו לשרת מטרה פוליטית, לא פחות מאשר צורך כלכלי. לא זו בלבד שהסמלים והכתובות מבטאים את רוח המלחמה ומגמותיה, אלא שכל המטבעות הוטבעו על גבי מטבעות רומים קיימים. במטבעות אלו שנאספו מהמחזור, הופיעו ראשיהם של קיסרי רומי וסמלים אליליים שונים. כל אלו נמחקו וטושטשו, ובמקומם הוטבעו סמלי בר כוכבא. מטבעות בר כוכבא מתגלים בעיקר במטמונים, דבר המעיד על גורל הלוחמים. רבים מהם נפלו בקרב ורבים אחרים נפלו בשבט ונמכרו לעבדות. אלה מהם שהטמינו את כסמם במקומות מחבות טרם מציאתם לקרב לא שבו לאסוף את מטמונם. משום השימוש המועד במטבעות אלו, מרביתם השתמרו במצב מעולה. לאחר דיכוי המרד אסרו השלטונות הרומים להשתמש בהם. המקורות היהודיים העניקו למטבעות את הכינויים מעות שמרד או מעות כוזביות. מטבעות בר כוכבא הם המטבעות היהודיים האחרונים שהוטבעו בעת העתיקה.